עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק. כאן רפי קרס על יד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופק קולר, אחראי לפייסבוק לייף אליעזר בן יהודה, מה שאומר שאתם יכולים לראות אותי בפייסבוק. אחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקט מורג, וב-104.5 FM אמג'ד בדר. והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרצרים ל-054-70-103-70. אוקיי, אנחנו רק שנייה אחת. אוקיי, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
מדבר דוד, אני בן 84.
כן.
ואני מאזין קבוע שלך, אני שמח לדבר איתך.
כן, גם אני שמח לדבר איתך, דוד.
יש אצלי תופעה שאני חייב לציין שאני חסר אונים נגד הדבר הזה. באמצע הלילה אני מתעורר בבהלה כאשר הפה שלי יבש עד כדי כך שממש השפתיים נדבקות.
כן.
ואני קם, יוצא מהמיטה, מתהלך קצת, שותה מים, מרטיף את הפה, שותה מים, ומתהלך קצת בחדר. לאט לאט זה נרגע, שותה הרבה מים כי הפה יבש, ובחוסר רצון חוזר למיטה כדי אולי להמשיך את השינה. עכשיו בספטמבר האחרון אני הייתי מושפז לעבור צינטור. שם בדקו לי את כל המדדים, אמרו לי שהמדדים שלי בסדר. קרה לי אותה תופעה בבית חולים שהייתי מושפז. הזעקתי את האחיות שם. בדקו לי דם ומדדים אחרים.
הכל תקין.
הכל תקין. אמרתי להם שאני בזמן, כשקורא לי בבית, אני לוקח אופטלגין נוזלי, זה קצת מרגיע, קצת זה.
מיותר, אבל... מיותר לגמרי, תכף אני אסביר לך.
אתה, אני משער שאתה מכיר את התופעה.
כן. אז בוא תשמע. התופעה שיש לך היא תופעה שאומרת שאתה ישן ונושם דרך הפה ולא דרך האף.
אוקיי. Okay.
כלומר, אתה ישן עם פה פתוח, ואז הפה מתייבש. כשאתה נושם דרך האף, הדרך שלו, אם הוא מלכלך, את מלכלך מלחות את האוויר, ומגיע האוויר יותר לך. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. דבר אחד, יש מכונת עדים, מכונה של עדים קרים, שאפשר לקלוט אותה, לשים מים ולשים יותר עדים בחדר שאתה ישן. זאת אפשרות ראשונה שאפשר לעשות אותה. אפשרות יותר פשוטה היא לקחת סדין רטוב, להרטיב סדין, ולשים אותו על איזה כיסא שבמשך הלילה הוא יתייבש, והלחות של הסדין תרווה יותר את, את אוויר החדר בלחות. זה קורה יותר בימים שהם ימים יבשים, בימים קרים, בימים של חורף, זה בדרך כלל קורה יותר. דבר נוסף שאני מציע לך, יש שעוזר באופן חלקי. זה, יש את השפתונים של לבלו, שהם שפתונים ששמים אותם בחורף בעיקר, והם עורכים אותם על השפתיים, שפתון בלי צבע שמשמן את השפתיים. משמן את השפתיים ומונע מהם להתייבש. ודבר אחר שישנו, ישנן רצועות שאפשר לקנות אותן, רצועות שסוגרות לך את הפה, שהן רצועות שנמצאות על הסנטר, ומתחברות למעלה לראש, והן גורמות לכך שאתה תישן עם פה סגור ולא עם פה פתוח. עכשיו, הדבר הוא לא מסוכן, אבל הדבר מאוד לא נעים, כי אתה קו והגרון שלך הוא כמו נייר זכוכית. יבש, כן, ומאוד לא נעים, והשפתיים, ואתה שותה מים, ואחרי שתי דקות התחושה נעלמת. זה לא תחושה שנשארת לך לחצי שעה.
לא, פרופסור קרסו, אם יורשה לי...
בבקשה.
מה אני בסדר, את הלחות וזה נניח שפתרתי, אבל הפחד שגורם לי ממש לשיתוק כמעט, זה הזרמים שאני מרגיש בחזה. אני לא יודע מה זה הזרמים האלה.
אתה מתעורר כנראה, אתה כנראה מתעורר עם חרדה. יכול מאוד להיות שיש לך דום נשימה בשינה. דום נשימה בשינה זה מצב שמאוד אופייני להרבה מאוד אנשים שישנים ונוחרים בלילה וישנים עם פה פתוח. וזה חלק מהעניין, ואז אתה מתעורר מחרדה, והחרדה היא יכולה להיות עם לחץ בחזה או עם דקירות בחזה. אז מה שאני קודם כל מציע לך לאור הזרמים שאתה אומר, זה תבקש מרופאת המשפחה שתפנה אותך למעבדת שינה, ויתנו לך שעון לישון איתו בלילה, לילה אחד, שנקרא אקטיגרף, והשעון הזה...
איך זה נקרא?
אקטיגרף. אקטיגרף.
גרף. אוקיי,
שם. הוא בודק את חלק מהפרמטרים של איכות השינה. ובחלק מהפרמטרים האלה הוא רואה אם אתה ישן טוב בלילה, או אם יש לך הרבה יקיצות. ובדרך כלל אנשים שיש להם הפרעות נשימה בשינה, הם נוחרים, ויש להם הפסקת נשימה, ואז הם לפעמים לא מתעוררים בכלל, אבל לפעמים הם מתעוררים בחרדה, כאילו שהם אין להם אוויר, וכאילו שהם הולכים למות. ולפעמים זה מופיע עם מצוקה בחזה, ולפעמים זה מופיע עם זרמים, ולפעמים זה מופיע עם תחושה שאתה כאילו נופל, והרגשה מאוד לא טובה. והדברים האלה הם לא מסוכנים, אבל הם נורא מפחידים. כי התחוש... כן, אני שומע.
פרופסור קרסו, מה שאתה אומר לי זה, אני, מה שאני עושה במיטה, אני מנסה להחליף צד ימין, צד שמאל. לפעמים אני בכלל משינה על הגב, אני הופך את עצמי לשינה על הבטן. שאני על הבטן, זה קצת מרגיש לי יותר טוב.
ודאי, כי כשאתה על הגב זה הכי גרוע. כן. כשאתה על הגב, הלשון צונחת אחורה, ואז הפרעת הנשימה היא יותר קשה. נכון. כשאתה על הבטן, הלשון צונחת קדימה, ואז אתה נושן יותר טוב.
נכון.
עכשיו, מה שלפעמים אני מציע לאנשים, זה לישון, לתפור בפיג'מה כיס מאחורנית, ולשים בכיס כדור טניס. ואז אתה שוכב על הגב, זה לא נוח לך, כי הכדור לוחץ, ואז אתה שוכב על הצד. על הצד זה קצת יותר טוב, ועל הבטן זה עוד יותר טוב. אבל הבעיה היא שאם יש לך הפרעת נשימה בשינה, זה גורם לכך שאתה קם הרבה פעמים בלילה לתת שתן. זה גורם לכך שאתה קם עם פה יבש. זה גורם לכך שיכול להיות לך גם שינויים של לחץ דם ולהיות לך לחץ דם יותר גבוה. וזה דבר שאם מישהו ישן לידך, הוא שומע נחירות כמו שקטר עובר לידו.
כן. אנחנו מזמן הפרדנו את השינה ביחד.
טוב מאוד, זה טוב מאוד. זה טוב לבריאות הנפשית והגופנית.
כן. עכשיו, רציתי לומר, כשהייתי בספטמבר האחרון מאושפז, נתנו לי לעשות שתי בדיקות. בדיקת CT, חזה בטן ואגן, ובדיקה של קונוסקופיה. עדיין לא עשיתי את הבדיקות האלה, אני מקווה שאחרי שאני אעשה את הבדיקות האלה, יהיה לי תובנות יותר.
לא יהיה לך תובנות יותר, כי בדיקת CT של בטן ואגן ובדיקת קולונוסקופיה לא יפתרו לך את הבעיה. הבעיה לא נובעת מבעיה בבטן או בדרכי העיכול, היא בעיה שנובעת מבעיה של הפרעת נשימה בשינה או בשינה עם פה פתוח. וזה מאוד אופייני, ואם אתה, אין טעם לקחת אופטלגין, אין טעם לקחת אופטלגין.
דרך אגב, כן. דרך אגב, אני בתקופה האחרונה ירדתי מאוד במשקל. ממש אני נראה כמו שלד אדם.
אוקיי, אז אם כך יש הצדקה לעשות את הקולונוסקופיה ולעשות את CT של בטן ואגן.
חוסר תאבון.
אבל את זה נתנו לך לעשות בגלל החוסר תאבון והירידה במשקל, ולא בגלל זה שאתה קם עם פה יבש. אוקיי?
אוקיי. טוב, תודה רבה, פרופסור קרסו. תודה רבה על התוכנית.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום
וברכה.
אני דוד... ואני מודה לך ולכל הצוות שהעליתי אותי לשידור, להתייעצות. אני רוצה לשאול שאלה, לא לגביי.
בבקשה.
לגבי אחותי, שהיא בת 50 עם ילדים, ויש לה אירוע בר מצווה, עוד איזה שבועיים, משהו כזה.
שיהיה בשעה טובה.
כן, ורציתי לשאול אותך, היא לוקחת ציפרלקס בשמונה בבוקר, כחודשיים, בחודש האחרון 10 מיליגרם.
Okay.
היא לוקחת גם דיפרקסיה 5 מיליגרם בשבועיים, שבוע
בערב,
קודם...
בערב לפני השינה את הדיפרקסיה, כן.
ושבוע קודם זה היה רק 2.5. היא בחופשה okay. היום, כי היא לא עובדת. היו לה מספר התקפי חרדה, כיום אין לה.
כן.
Okay. יש לה תחושות שליליים ורגשות שליליים, אמנם הם פחתו, אבל עדיין. היא נטלה נוקטרנו פורטה לשינה, אבל כבר הפסיקה לפני 6 ימים, אבל עדיין יש לה תחושות שלא מרגישה ממש את הגוף שלה, קצת איטיות, תחושת עמימות, חוסר טעמים, הנאה, צורך מתמיד לזוז, אבל היא ערנית. עכשיו, יש לה חששות שהיא לא תחזור לעצמה לעבודה, האם הכדורים מתאימים, הם מקרים...
תראה, לפי מה שאתה מספר לי, הכדורים מתאימים, אבל יכול מאוד להיות שיצטרכו להעלות את המינונים שלהם. יכול מאוד להיות שיצטרכו להעלות את הציפרלקס ל-15 מיליגרם, ואולי גם את הזיפרקסה. כמה זמן היא לוקחת ציפרלקס?
חודשיים. חודש האחרון 10 מיליגרם.
10 מיליגרם. כן, ואת הזיפרקסה?
היא לוקחת שבועיים, שבוע אחרון 5 מיליגרם, קודם היא 2.5.
אוקיי, אז בוא, צריכים לחכות, זה לוקח זמן, אבל זה שאם היא הייתה בסדר בתקופה האחרונה, קרה איזה טראומה ששינתה את המצב?
קרה איזה משהו, אבל...
לא חשוב מה, לא משנה, אבל קרה משהו.
כן, לפני חודשיים, משהו כזה, כן.
כן, ואז התחילו את הציפרלקס.
זה היה הקש ששבר, אבל...
כן, אוקיי.
יש לזה רקע.
אוקיי, אז תשמע, צריך להיות אופטימיים. אם היא הייתה בסדר עד גיל 50, שפתאום בגיל 50 יתחילו דברים, זה כנראה קשור לטראומה, או לאיזה משבר, או לאיזה סכסוך, או לאיזה מריבה, או לאיזה אי שקט, או לאיזה חרדה ממשהו. ואני מניח שהטיפול שמקבלת הוא טיפול, אני לא מניח, אני רואה שהטיפול שמקבלת הוא טיפול טוב. גם הסדר, התחילו בציפרלקס, ואחר כך הוסיפו לה, או ציפרקסה, שגם מרגיע את המחשבות קצת, אני מניח שהיא תהיה בסדר. יעלו לה אולי בעוד שבועיים את הזיפרקסה בעוד קצת, או את הציפרלקס בעוד קצת, או את שניהם, היא תהיה בסדר, היא תוכל, אני מניח שהיא תוכל לחזור לעצמה, הסיכויים הם מאוד מאוד טובים.
פרופסור קרסו,
כן.
אתה יכול, יש לה עוד שבועיים איזה אירוע, אז היא תהיה בסדר באירוע עוד
תשמע,
שבועיים.
תשמע, אתה מבקש ממני להיות נביא ואני בכושר רופא. אתה יודע, איך אפשר, אי אפשר לדעת, אבל אין שום סיבה שלא. יכול מאוד להיות שהיא צריכה לבקש מהפסיכיאטר שלה, שייתן לה עוד משהו, SOS. כלומר, נגיד עוד איזה חצי כדור, אני נותן דוגמה של לוריבן, או חצי כדור של ובן, ממש לפני האירוע. שהיא תתרגש פחות, חד פעמי, או משהו כזה. אבל אתה מבקש ממני לדעת מה יהיה בעוד שבועיים באישה שאני מכיר אותה, או את הסיפור שלה בדיוק 5 דקות. זה קצת, אתה יודע למי ניתנה נבואה מאז חורבן בית המקדש. כן.
אבל בעזרת השם, רואים שיפור, זה יכול להיות עוד שבועיים, עוד חודשיים.
עוד שבועיים יכול להיות שיפור יותר טוב.
היא יכולה לחזור לעבודה חלקית, מלאה, מה אתה מעריך?
אני מעריך שאם היא תמשיך להשתפר, אם יש שיפור בתקופה האחרונה, ואם היא תמשיך להשתפר, הסיכוי שהיא תוכל לחזור, אני לא יודע איזה עבודה היא עושה, היא לא מהנדסת טילים, נכון?
לא.
מה היא עוסקת באופן כללי?
היא סייעת בגן ילדים.
זה היא תוכל לחזור לעבודה, אני מניח שהיא תוכל לחזור לעבודה. זה לא עבודה שדורשת, נגיד, ריכוז נורא 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 גדול, היא דורשת יותר לב ואהבה וסימפתיה ואמפתיה וחום ויחס, וזה אני מניח שיהיה לה.
זאת אומרת, התחושת עמימות וה...
זה בדרך כלל משתפר. הכי הרבה יעלו את הזיפרקסה.
זה עניין של שבועות, של חודשים, בסך הכל
שהיא תחזור
לעצמה לגמרי?
זה נורא נורא אינדיבידואלי. אני גם לא יודע את הרקע שלה, אני לא יודע מה היה שהייתה בת 25, אני לא יודע אם זה אירוע ראשון שקרה לה, או היו לה דברים כאלה בעבר וזה חזר. כלומר, חסרה, זה פאזל, רפואה זה תשבץ.
זה היה לה משהו בצבא, אבל זה היה מינורי, זה לא היה...
אוקיי, אז היה כבר... אז היה כבר משהו בעבר, כלומר יש איזשהו רקע מטושטש. תראה, אני מניח שאם בחודשיים האחרונים היא השתפרה, הסיכוי שהיא תמשיך להשתפר הוא גדול. רק צריך לשמוע בכל הרופא, ללכת לרופא שהיא בטיפול, עכשיו, זיפרקסה במשך שבועיים זה עוד לא מספיק, צריכים לראות, אולי צריכים להעלות קצת את הזיפרקסה, אולי להעלות טיפה את הציפרלקס ל-15 מיליגרם במקום 10 מיליגרם. אבל לאט לאט, זה כמו שעושים סלט, מוסיפים עוד שולנט, מוסיפים עוד תבלין ועוד תבלין ועוד קצת, עד שמגיעים לאיזון הנכון.
אתה ממליץ על משהו שיקל על מצבה כמו טיפור רגשים? יש לך המלצה לתמונה?
זה תמיד יכול לעזור, תמיד יכול לעזור.
מה עוד יכול לעזור?
טיפול רגשי יכול לעזור, ולשמוע בכל הרופא, ולנסות לצאת מהבית כמה שיותר מוקדם. כלומר, להיות עסוק, לא להיות בבית ולהתחיל לחשוב ולהתחיל להתקרבן. תראה, המציאות...
אפילו לחזור לעבודה חלקית זה טוב.
כן, כן, כן. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. צרות, טראומות, יש לכולנו. לכל אחד מאיתנו יש את הפקלה שלו, את הצרה שלו, את האכזבות שלו, את התסכולים שלו. זה קיים אצל כולנו. אנחנו אלו שצריכים להחליט, אם אנחנו אומרים נמשיך הלאה, נלחם, נקבל עזרה מרופא, עוד כדור, עוד שיחה, עוד יחס, או נשקע בתוך עצמנו ונתקרבן. אם אנחנו שוקעים בתוך עצמנו ואומרים, אין לי מזל, אין לי זה, לא הולך לי, לא זה, ומתקרבנים, נרגיש יותר גרוע. אם נגיד, מה שקרה, קרה, את זה אני לא משנה, אני אעשה הכל כדי לצאת, לוקחים את התרופות שהרופא נותן, יוצאים מהבית, מעסיקים את המוח, מתעסקים בדברים אחרים, אנחנו פורצים קדימה.
טוב, בעזרת השם אני מקווה שיחזור לתפקוד מלא, ייקח שבוע, שבועיים, חודש.
בדיוק, בעזרת השם, בעזרת הרופא, בעזרת הציפרלקס ובעזרת הזיפרקסה.
אוקיי, טוב, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת רחלי, אני בת 82.
כן, רחלי.
יש לי ריח רע מהשתן.
כן.
עשיתי בדיקות, הכל, תרבית, שלילי, כללית, שלילי, חיידקים, אין.
הכל נקי.
הכל תקין. ואחרי מתן השתן, מתחיל לשרוף. ולאט לאט עובר השריפה. זהו.
תראי, אני יכול
להיות.
זה יכול להיות איזה תבלין שאת אוכלת. בדרך כלל ריח רע מהשתן, זה, הרי מה זה השתן? שתן זה הפרשה, נכון?
כן, כן.
עכשיו, הרבה פעמים, ריחות של שתן או ריחות של גזים שיוצאים לנו מפי הטבעת, קשורים למה שאנחנו אוכלים. עכשיו, אם היה משהו לא בסדר בשתן, היו רואים את זה בבדיקת שתן. היו רואים חלבון, היו רואים בילירובין.
רגע, חלבון יש לי בשתן.
כמה יש לך חלבון?
כמה היה כתוב לי, אני לא יודעת, 219 נדמה.
לא, אז צריך ללכת ולראות. עוד פעם, אם בדיקת השתן תקינה, אז סביר להניח שהריח של השתן הלא טוב מופיע מתבלינים.
כן.
לפעמים גם צבע השתן משתנה. אם את אוכלת סלק או אם את אוכלת דברים מסוימים, השתן לפעמים יכול לקבל צבע יותר ירקרק או צבע
לא,
יותר
זה
חום.
לא,
אני לא מדבר עליי.
איזה תבלין יכול לעשות?
זה נורא אינדיבידואלי, כי יש כאלה שמפרישים אותם, יש כאלה שלא מפרישים אותם. יחילבה למשל. אני לא מדבר עלייך.
אני לא אוכלת על דברים כאלה.
לא, אני לא מדבר עלייך. יש עוד כמה אנשים ששומעים את השיחה.
כן.
עכשיו, לחילבה יש ריח מאוד אופייני.
כן.
את משתינה שתן שאת אכלת חילבה, הוא מריח מחילבה.
כן.
עכשיו, יש תבלינים שהם לא ספציפיים, אצל חלק כן ואצל חלק לא, אני לא יודע איזה תבלינים את משתמשת.
כן.
האם יש, כמה זמן יש לך ריח לא טוב מהשתן?
זה כבר כמה חודשים, כבר אולי 3 חודשים.
התחלת לאכול משהו חדש?
לא.
אוקיי. אז מה שאת צריכה לעשות, זה לעשות תרבית שתן.
עשית תרבית, היה כללי, היה שלילי.
תרבית שלילית, אוקיי.
אין חיידקים, אמרו לי, הכללית היה בסדר.
כי לפעמים חיידקים נותנים ריח. עכשיו, ריח לשתן יש תלוי במה שאוכלים. אוכל ותבלינים יכולים לתת ריח לשתן. זהו, עכשיו, לפעמים את נכנסת לשירותים,
כן,
אחרי שמישהו שם הטיל את מימיו, ואת מריחה ריח. וזה לא היה, כלומר, ריחות של שתן.
לא, בבית אני...
לפעמים את סליחה על הדמיון.
כן.
לפעמים אתה מריח את התחתונים אחרי שעתיים שאתה לובש אותם, כי הייתה כן. טיפה שדלפה מהשתן.
כן.
ויש לזה ריח. אז ריח מהשתן הוא יכול להיות או תוצר של חיידקים, או פירוק של חלבונים.
כן.
או חלק מזהה, זה ריח שקשור למשהו אחר.
כן.
אבל לרוב זה עניין של או מזונות או תבלינים, לרוב, אם בבדיקות אחרות. אם תרבית השתן לא תקינה, זה סיפור אחר.
לא.
עכשיו, יכול מאוד להיות שהריח של השתן הוא יכול להיות ריח גם מהנרתיק, שיוצא עם השתן, שמטפטף כן. או דולף עם השתן. כן. אז צריך גם לראות אם לקחת משטח מהווגינה, מהנרתיק, ולראות אם אין שם חיידקים. כן.
כשאני יודעת, כשאני קמה, למשל, מהשירותים, אני מרגישה ריח.
אוקיי, אבל עוד פעם, קודם כל, אני צריך להגיד דבר שהוא לא, לא, לא נעים לאוזן, אבל כשאת, כשמנגבים את פי הטבעת, אחרי פעולת מעיים, יש לנגב מלפנים אחורה.
כן.
ולא מאחורה קדימה.
כן.
ואז לא מכניסים חיידקים לדרכי לצינור השתן אצל נשים שהפתח הוא קצר.
כן.
אבל לרוב, 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 אם בדיקת השתן תקינה והכל תקין ואין שום דבר ותרבית השתן נקייה, אז זה מפירוק של אוכל שאנחנו אוכלים. עכשיו, אם יש לך חלבון בשתן, את צריכה לבדוק את זה. אוקיי, רחלי?
כן. זאת אומרת, מה החלבון, מה יכולים לעשות על חלבון שיש בשתן?
צריך לבדוק למה יש לך חלבון בשתן, האם זה כמות קטנה, האם זה כמות גדולה, האם יש לך סוכרת, האם אין לך סוכרת, האם יש בעיה כלייתית, האם אין בעיה כלייתית, כי יכול להיות שיש בעיה בכלייה.
כן.
ולכן יש הפרשת חלבון, מחלות כלייה או כן. תסמונות שקשורות לכליות נותנות חלבון בשתן.
ונותנות גם ריח רע בשתן?
חלבון יכול להתפרק ולתת ריח רע בשתן.
טוב.
אוקיי, כל טוב
רחל. תודה רבה.
בבקשה. שבת שלום ומי איתנו? רק שנייה, אני רוצה להזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, 0552-103-103. אגב, אפשר לשלוח לנו וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. כן, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, פרופסור קרסו, מדבר אמנון.
שלום, אמנון. בן כמה אתה אמנון?
בקשר לרעייתי שכבר 90.
כן, אני שומע.
יש לה בחורה מאוד מאוד אלרגית. אפילו כלפיי אלרגית.
נו, זה בסדר. זה שנשים אלרגיות לבעלים שלהם, זה נפוץ במקומותינו, ולא רק במקומותינו. כן. אבל זה גם הפוך דרך אגב, זה גם הפוך. גם אנחנו אלרגים לפעמים לנשותינו.
כן, אין וייסלס, מה שנקרא.
כן.
מכל מקום, כן. יש לי בעיה איתה. אני מנסה לדבר על ליבה שהיא תתחסן, חיסון כנגד שפעת, והיא כן. עומדת במריה. וכל כן. כך למה? היא טוענת שבפעם הקודמת, כשקיברה חיסון, היא השתעלה כמעט חודשיים. עכשיו, אני מבקש... אני מנסה לסבר את אוזניך. יש לה, כמו שאמרתי, אלרגיה רצינית לכל הדברים שבעולם. בין השאר, יש לה גם אסתמה קלה, שאני מבין שאסתמה היא גם כן אחד הביטויים של אלרגיה.
לפעמים, יש אסתמות אלרגיות, יש כמה סוגים של אסתמות, אבל יש גם אסתמות אלרגיות, כן.
השאלה...
מה שלא יהיה זה מחלה מאותה משפחה. כן.
כן, ברור. השאלה אם אנחנו לא אמורים להתייחס אל אסתמה כאל מחלה אוטואימיונית. אם זאת מחלה אוטואימיונית, אז יש כאן קונטרואינדיקציה.
לא, השאלה שלי, היא אלרגית לביצים?
כן, מאוד.
היא אלרגית לביצים. אז תשמע, זאת תשובה שאני לא יכול לתת לה. אם היא אלרגית לביצים, למה שאלתי אם היא אלרגית לביצים? ואם היא מאוד מאוד אלרגית, אז אני הייתי, ויש לה רופא אלרגולוג, יש לה רופא ש...
לא, אבל יש לנו רופא משפחה.
אני הייתי... הייתי מתייעץ איתו. אני מאוד, בוא אני אגיד לך, אמנון, אני מאוד פרו חיסונים, מאוד בעד חיסונים.
עכשיו, החיסונים...
כן, עכשיו, החיסונים, מבחינת שפעת להזיק לא יכולים, כי החיסונים הם מווירוס מת. הם לא מווירוס חי. בעבר היו חיסונים מווירוס מוחלש, אבל זה לא לשפעת. החיסונים לשפעת הם מווירוס מת. עכשיו, וירוס מת לא יכול להדביק. וירוס מת הוא מת. ומשתמשים בחלקים מהקליפה שלו, מהעטיפה שלו, כדי ליצור את החיסון.
כן, מהמעטפת.
כן. מהמעטפת, בדיוק. עכשיו, מצד שני, לפעמים מגדלים את התרביות, יש בהם, למה שאלתי על ביצים? כי ביצים לפעמים בחלק מהחיסונים, אני לא יודע אם בחיסון השפעת, לא שאני לא אומר שלא, אני פשוט לא יודע. יש תהליך שמגדלים בחלק מהדברים בביצים, ואחר כך מעבירים אותם ומשתמשים במעטפות בתהליך היצירה. אם מישהו מאוד מאוד אלרגי, ואם היו לה פעם אחת תופעות אלרגיות, לא תופעות אחרות, לא שהיא קיבלה שפעת, או לא שהיא, כי אם הייתה מקבלת שפעת אחרי חיסון, אז זה לא שפעת. זה תגובה של מערכת החיסון, וזו תגובה סך הכל טובה, אפילו אם היא מרגישה לא טוב במשך יום או יומיים אחר כך. אבל אם היא גם אסתמטית, וגם אלרגית, וגם אלרגית לביצים, אני הייתי מתייעץ עם רופא המשפחה.
אגב, פרופסור גרסו, אסתמה שלה קלה. קלה מאוד.
כן, זה לא משנה, אבל זה אסתמה. זה אסתמה, והיא בכל זאת אלרגית, ואני לא מכיר אותה, ואני לא מכיר את המחלות, את הבעיות האחרות שלה. ואני לא יכול להגיד לך, אם היית אומר לי, תשמע, היא אישה בריאה, אין לה שום דבר, או יש לה מחלת לב, או יש לה מחלות רקע אחרות, הייתי יכול להגיד בפה מלא ובנפש חפצה, שאני ממליץ על חיסון לשפעת. כל חיסון. אבל כל...
יש גם בעיה קרדיאלית, מטופלת בקרדילוק.
אוקיי, א', בכל מי שמטופל בקרדילוק יש לו בעיה קרדיאלית, אבל יכול להיות בעיה בקצב הלב ולא במחלת לב.
כן, לדעתי זה קצב הלב.
כן, אז אוקיי, אבל זאת לא הסיבה לא לקבל חיסון, להפך. אם יש בעיות לבביות או מחלות רקע, אנחנו בעד שנקבל חיסונים.
אבל יש כאן מלחמת עולם.
אבל...
הבעיה...
האלרגית.
קצב הלב שלה לבין האלרגיות שלה.
לא, אז זהו, אז לגבי האלרגיה, אני לא יכול לתת לך את התשובה, ואני לא יכול כמובן גם לקחת את האחריות על העניין, לכן אני מציע לפנות לרופא המשפחה שהוא יעשה את ההחלטה.
היית אומר פרופסור קרסו, שזה הכרח לא יגונה שהיא תחוסן כשמדובר...
לא, זה לא הכרח, זה לא הכרח לא יגונה. אם היא אלרגית מאוד, ואם אחרי כמה פעמים היא קיבלה חיסונים לשפעת?
קיבלה נדמה לי כמה פעמים, אבל פעם אחרונה,
כן.
הסיפור היה די טראומטי. היא השתעלה זה... במשך חודשיים.
השאלה...
היא אמרה לי בצורה חד משמעית, no more.
אוקיי, תשמע, יש טעם, כדאי לך לריב עם אשתך בגלל חיסון לשפעת? מקסימום היא תהיה חולה בשפעת.
לא, לפעמים זה להיות או לחדול, אתה יודע.
זה נכון. אבל את האחריות ואת ההחלטה היא צריכה לקחת, לא אני, וודאי שלא אתה. וודאי שלא אתה.
כן, אני לא מנסה...
כן. תראה, לא. אני מבין את הדילמה. אני מבין את הדילמה, אבל יש פה גם עניין של אחריות רפואית. אם האישה מאוד מאוד אלרגית, ואם היו לה תופעות אחרי החיסון הקודם, ואם היא גם אסתמטית וגם אלרגית וגם אלרגית לביצים, וחלק מהחיסונים קשורים בגידול הווירוסים בתרביות בביצים, ואחר כך ממם מפיקים את לא כל החיסונים, אני לא יודע לגבי החיסונים האחרונים של שפעות, אז אני אומר לי, תייעץ עם רופא המשפחה, אני לא יכול לתת את התשובה וללכת לישון בשקט בלילה אחר כך.
אגב, פרופסור גרסו, חיסון החצבת, כן. הוא כן. גם כן איכשהו...
חיסון חצבת הוא כמו כל חיסון אחר, ואם רעייתך בת 60, סביר להניח שהיא חלתה בחצבת בילדותה, ולא זקוקה לחיסון.
אבל הרופא בכל זאת ביקש שתעשה חיסון כנגד חצבת.
אוקיי.
כי בתיק פשוט זה לא מופיע.
לא, אתה חושב שאצלי בתיק מופיע אם היה לי חצבת או לא? מי היה כותב אז חצבת מחלות ילדים? היו מחלות ילדים, אז כל מי שתה למחלת ילדים היה מגיע לקופת חולים, אז לא היה תיעוד כמו היום. היו מששים לו בלוטות, היו רואים עיניים אדומות, היו רואים איזה קופליקספורט, היו רואים איזה נקודה בתוך החניכיים, פריחה שמתחילה בפרצוף ומתפשטת בגוף, היו אומרים, יש לך חצבת, וגמרנו, לך הביתה וזה יעבור. אבל היום הכל מתועד, כותבים את כל הממצאים בבדיקה פיזיקלית, כותבים הכל. לא מסתכלים על החולה, אבל כותבים הכל.
מכל מקום, החיסון כנגד חצבת הוא מגודל גם כן באמצעות ביצים?
אני לא יודע. אני לא יודע.
זה כנגד השפעת בביטחון מלא.
גם לא, גם, אני לא יודע, אני לא יודע בשנים האחרונות. אני לא מכיר בדיוק את הטכנולוגיה שבהם, לא מכיר בדיוק את הטכנולוגיה שבהם יוצרים את החיסונים היום. זה טכנולוגיה, כן, צריך לבדוק את זה, אני לא יודע, זה...
אוקיי.
אלה, זה דברים טכניים של יצירת חיסונים, זה... כן, זה כבר תחום של פרמקולוגיה יותר מפרמקולוגיה של... אני גם לא יודע אם הרוקחים גם לא יודעים את זה, אני מניח איך... כל חיסון נעשה בטכנולוגיות אחרות. מה שאני יודע שהחיסון לקורונה נעשה בטכנולוגיה אחרת לגמרי ולא קשורה לביצים. אוקיי, רבותיי.
לפי צילום רנטגן ובדיקת אורתופד, ארתרוזיס. השאלה שלי, מה ההבדל בין... ושמעתי שיש טיפול לזה בזריקות וזריקת PRP וזריקת אורתקין. אז השאלה שלי, מה ההבדל ביניהם? בין שתי הזריקות האלה.
Okay. אוקיי, בואי נגיד, אם יש לה שחיקת סחוס גדולה,
כן.
לא זה ולא זה לדעתי יפתרו את הבעיה. ההבדל הוא הבדל, קודם כל הוא הבדל גדול במחיר, אבל ה-PRP לוקחים את הדם שלך, מפרידים אותו, מוציאים ממנו את הטרומבוציטים, את התסיות, את התאים, תאים מסוימים, אחרי שמפרידים, שמים את הדם בצנטריפוגה, את הדם שלך, ומוציאים את אותם תאים שיש להם, יש בהם פקטורי גדילה, ואת זה מזריקים לברך.
זה בקשר ל-PRP.
זה PRP. אורתוקין זה תהליך מאוד דומה. לוקחים ממך דם, מסרכזים אותו, אבל מכניסים אותו לאינקובטור. וממנו מכינים שלוש זריקות, שכל כמה זמן מזריקים לך זריקה אחרת, טוענים שזה מכיל יותר פקטורי גדילה, וזהו. אני מהניסיון שלי, אם יש שחיקת סחוס גדולה, העזרה היא לא לתקופה מאוד מאוד גדולה. זה יכול לעזור, עכשיו יש גם אפשרות להזריק לך לברכיים חומצה היאלורונית, כן, שזה סוג של זריקות שהאורתופד מזריק, וזה יכול גם לעזור לתקופה מסוימת. עכשיו, אם הכאבים הם רק, אם השחיקה היא רק בחלק מהמפרק, יש לך כאבים יותר בחלק הפנימי של הברכיים או החיצוני של הרבה?
ברגל ימין, נגיד, בצד פנימי, וברגל שמאל מצד חיצוני.
אז תראי, יכול מאוד להיות שאם תעשי אפוסטרפיה או תלכי לאפוסטרפיה, שזה סוג של טיפול שנותנים לך ללכת עם נעליים, וזה משנה טיפה את הזווית של המפרק, יכול להיות שזה גם יכול לעזור לך. אבל יכול מאוד להיות שלא תהיה ברירה, אלא לעשות ניתוח. ויש ניתוחים שמחליפים את כל הברך, ויש ניתוחים שרק שמים עליו כמו כיפה בחלק שבו יש את הכאבים ואת השחיקה.
פרופסור קרס, עוד שאלה. בבקשה. יש מכשיר כזה ביופטרון שהוא עובד על גלי אור.
כן, זה לא יכול לחדש את הסחוס. זה יכול להוריד את הכאב.
תראי,
זה מוריד על הכאב, כי מה את עושה? את עובדת עם זה שלוש פעמים ביום, את עושה כאילו מסאז' במקום, את משפרת את זרימת הדם. זה יכול לעזור, אבל זה לא יפתור את הבעיה. הוא מכשיר טוב. הוא מכשיר טוב שיש לו השפעה טובה על הרבה מאוד דברים. הוא יכול להוריד את הכאב, הוא יכול לעזור אפילו לפצעים של אקנה, הוא יכול לעזור לכאבים רומטיים. אני מאוד מעריך את המכשיר הזה, אבל עוד פעם, זה טיפול פיזיקלי וזה לא יכול להצמיח סחוס.
אוקיי, כן, זה מובן שאי אפשר כאילו להגדיר אותו ולשגזר, אבל מבחינת הכאבים, כאילו קצת להקל על כאבים, זאת
קצת שאני... להקל על כאבים המכשיר יכול לעזור, וקצת להקל על כאבים גם PRP וגם אורטוקין יכולים כן. לעזור.
אני הבנתי, תודה רבה לך. תודה
כל
רבה.
טוב, כל טוב ג'אנה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום, צהריים
שלום.
טובים.
צהריים טובים. עם מי אני? מה שמך?
שם בדוי.
שם בדוי, בסדר, מה שמך הבדוי?
ג'ולי.
ג'ולי.
כן.
אוקיי, שם יפה בחרת. אוקיי, ג'ולי. ומה גילך, לא בדוי?
לא, לא, גם הבדוי וגם האמיתי הוא ג'ולי. אני רוצה ברשותך לשאול אותך על תופעה חדשה לאחרונה. רק
שנייה, בת כמה את? בת כמה את, ג'ולי?
70.
כן.
כן, יש לי תופעה חדשה שפרצה לעניות דעתי עד כמה שזכור לי לפני שבועיים שלוש, של דפיקות לב מועצות.
עכשיו, הדפיקות לב הן מועצות כי את ספרת אותם, או הדפיקות לב הן מועצות כי את חשה אותם?
אני חשה אותם.
אוקיי, ועכשיו, כשאת חשה אותם, ואת בדקת דופק?
כן, אני עשיתי לפני יומיים צנתור.
כן. וכמה?
בהמלצתו של הרופא כמובן, כי לפני שנה וחצי, אני גם חשתי קושי בהליכה, הייתה לי מין שריפה, ואז הרופא המליץ על צנתור וירטואלי.
כן.
ובצנתור הווירטואלי הם גילו את פירוט קלה והשתיידות, ואז כן. קיבלתי כדורים לקולסטרול, וכשהייתה לי את התופעה הזאת של דפיקות לב מועצות, אז הרופא המליץ על צנתור והתוצאות היו מעולות, אבל זה לא פתר את הבעיה.
לא, לא, זה לא, כי צנתור לא פותר את הבעיה. צנתור יכול לפתור בעיה של קוצר נשימה במאמץ, של כאבים בחזה, אבל לא של דופק מואץ. עכשיו, כשאת הרגשת דפיקות לב, מה היה קצב הלב שלך? תכף אני אסביר לך למה אני שואל.
אני חושבת 100, זה יכול להיות?
הכל יכול להיות, יכול להיות 100.
נראה לי 100.
100, אוקיי. כי למה? ישנן קיימות שתי תופעות שונות. אחת נקראת פלפיטציות. פלפיטציות זה שאנשים מרגישים שהלב שלהם דופק בחוזקה, הם מרגישים את הדופק, אבל הדופק תקין, הדופק סדיר, הדופק 60, 70, 80, בטווח התקין. זה פלפיטציות, אבל הם מרגישים את הלב הולם. דבר שני נקרא טכיקרדיה. שהלב פועם יותר מהר, שהקצב שלו יותר מהיר. ואם בזמן מנוחה מוחלטת הלב פועם 100 פעימות בדקה, זה מתאים לטכיקרדיה, זה מתאים לדופק מואץ. ואז צריך באמת לבדוק ממה זה, ולתת לך, קודם כל, אני מניח שהוסיפו לך קרדילוק או איזה כדור כזה, כדי שירגיע טיפה את הקצב של הלב.
לא, לא קיבלתי כלום. אני רק שותה כדור לקולסטרול שנקרא סיסטין, אם אני לא טועה.
איך הוא נקרא?
סיסטין, יכול להיות?
יכול להיות.
כן, אני לא זוכרת את השם. והייתי אצל הרופא משפחה, והוא אמר לי שאני צריכה לבצע אולטר.
אולטר, אוקיי. כן. אולטר של דו, אולטר של אקג. יכול להראות לך אם הדופק הוא 100 כל הזמן, או פעם בכמה זמן, או 5 דקות ביום ואז את מרגישה אותו. ואם זה טכיקרדיה, לפעמים יכול להיות יותר מה שזה, כי את לא יכולה בדיוק לספור שזה קורה. אז זה בסדר גמור. עכשיו, יכול מאוד להיות שיהיה מצב שההולטר שלך בזמן, באותו יום שאת מתחברת להולטר, המצב יהיה נהדר, ולא יהיה לך דופק מהיר. זה גם קורה הרבה פעמים. ואז זה לא יעזור, אבל כמובן זה לא יזיק. ואז מה שאני מציע בדרך כלל, זה להתקשר עם אחת החברות שנותנות שירותי אקג בבית עם מכשיר, מהחברה כמו שחל או כמו נטלי, ולקחת מכשיר לשלושה חודשים, לשישה חודשים, וברגע שאת מרגישה את זה, לשדר דרך הטלפון, למוקד שלהם את האקג. ואז הם יכולים לראות... מה?
סליחה שאני קוטעת אותך, אבל כשלפני שעשו לי את הצנתור, עשו לי אק"ג והוא היה מצוין.
לא, זה בסדר, אבל ברגע אבל עשו לך את האק"ג שהרגשת טוב, ולא שהרגשת לא טוב.
נכון, נכון. כן.
ולכן אני אומר, יכול להיות שישימו לך הולטר 24 שעות, ובאותם 24 שעות תרגישי מצוין. אבל החוכמה היא, אני אומר, אם את סוחרת מכשיר משחל או מנטלי, ופתאום את מרגישה דופק מואץ, את על המקום, מהבית, מאיפה שאת נמצאת, משדרת את הדופק למוקד, והם רושמים את האק"ג, ואז הם יכולים לראות אם זה למשל הקצב מהיר, אם זה בגלל פרפור פרוסדורים מהיר, אם זה בגלל מה שנקרא סופר ונטריקולר טוכיקרדיה, SVT, אם זה בגלל סינוס טוכיקרדיה, יש סוגים שונים של הפרעות קצב, ואז עם ההבחנה הזאת, את יכולה ללכת לרופא והוא יכול לתת לך טיפול.
הבנתי. יכול להיות שהדפיקות לב המועצות, וזה מה שאני מרגישה, אני מרגישה כאן, דפיקות כאילו
בקיבה,
זה כאילו משדר לי
לקיבה,
ויש
תחושה
של
הקאה. לא, הקאה יכולה להיות בגלל תחושה לא טובה, בגלל פחד, בגלל... אבל זה יכול להיות. יכול להיות.
אין לזה קשר לבלוטות?
תראי, אם יש פעילות יתר של בלוטת המגן, אז באופן עקרוני, בלוטת המגן, פעילות יתר יכולה לגרום לדופק מואץ. אבל אז היא בדרך כלל גורמת לסימנים נוספים. גם לעצבנות, גם לאי שקט, גם לחום טיפה יותר גבוה, בדרך כלל אנשים עם פעילות יתר של בלוטת המגן, יותר חם להם, אצל נשים צעירות יש תדירות יותר גדולה של המחזורים החודשיים, יכולה להיות פעילות מעיים יותר מואצת.
לא, בדיקות דם לא משקפות שיש בעיה של הבלוטות.
אז אין בעיה.
הרופא טוען.
אם הרופא טוען, הרופא מתייחס לבדיקות הדם, אז את יכולה להיות רגועה. אוקיי?
אוקיי, תודה רבה. המון המון.
בבקשה, ג'ולי, בבקשה. ביי ביי. כן, יש לנו עוד זמן למאזין נוסף? לא, סיימנו את השעה הראשונה. אוקיי, רבותיי, אז כפי שאתם שומעים, סיימנו את השעה הראשונה. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה, הוא זה שמעביר אותי ואותכם, אותי, לפייסבוק, שאתם יכולים לראות אותי בשידור חי, לאליעזר בן יהודה, לפייסבוק לייף, לשקד מורג על השידור ב-103 FM, לאמג'ד בדר ב-104.5 FM. אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0552-103-103, מאירה ואייל על הקווים יכולים לקבל את השיחות שלכם, ואם אתם רוצים לשלוח וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, חדשות, צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אופק קולר, אחראי על הפייסבוק לייף אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM, שקד מורג וב-104.5 FM, אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ואפשר לשלוח לנו וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, סליחה, שביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, אנחנו מראיינים כל מיני אנשים, עוסקים בנושאים מעניינים, מוזיקה יפה, שעה של אסקפיזם שווה לשמוע. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
מדברת יונה. תראה, אני בכרטיס ביקור, אני בת 90.
כמה? 60?
90.
90, כן.
שלולה ועצמאית בינתיים.
כן.
עכשיו, לפני זמן קצר, הופיע לי איזו הפרעה ששמעתי עליה אצל אנשים שלא עושים מסטיק שנים רבות ואפילו באגרסיביות.
כן.
משהו בלסתות.
כן,
כשאתה לועס, זה כאילו שאתה לועס זכוכית. כן. לפי הצליל.
כן, קרקים כאלה.
סליחה, לא חשוב את המרקם של האוכל.
כן.
יכול להיות מים, יכול להיות תות שדה, יכול להיות קרקר, או תפוח עץ, כל דבר עם הקושי ללעיסה, אבל בלי שום מאמץ ללעוס, זה נורא מפריע. זה טוב למי שרוצה להרזות, ככה שלא אוהבים לאכול.
אז קודם כל, זה באמת תופעה שאנחנו מכירים אותה, אגב היא גם תופעה שמופיעה אצל אנשים צעירים, וזה לפעמים כל פעם שפותחים וסוגרים את הפה, אפילו לא צריכים לאכול משהו, שלפעמים זה קורה, אבל הרוב אם באמת הם אוכלים דברים, אפילו דברים רכים, יש, יש כאלה פריקות כאלה, כמו רעש, כמו של...
נכון, זה מאוד... עכשיו, הרופאת משפחה...
כן.
רצתה שאני אעשה שתי בדיקות.
כן.
אחד, צפיפות העצם.
כן, זה...
צפיפות העצם, וללכת לאנדוקרינולוגיה. אני חשבתי שבגיל 90, זה הכי טבעי שהבדיקות האלה לא יהיו
פינות. זה נכון. את צודקת ב-100%.
אז בשביל מה להתרוצץ?
את צודקת...
לראות את העצמות השקופות?
את צודקת ב, לא ב-100%, ב-1,000,000%.
נכון.
ומצד שני, זאת לא הסיבה לבעיות שיש לך במפרקים של הלסת העליונה עם הלסת התחתונה. המפרק הלסת העליונה והלסת התחתונה זה מפרק מאוד בעייתי מכמה סיבות. זה המפרק היחידי בגוף, אלה שני מפרקים יחידים בגוף, הימני והשמאלי, שצריכים לעבוד תמיד ביחד ובאופן סימולטני. עכשיו, דבר אחד שכדאי לבדוק, אם אין לך איזה חוסר של שיניים בצד אחד. כי אם יש לך בצד אחד חוסר שיניים, לפעמים פלטה או משהו שמסדרים שם יכולה לעזור. אבל אם כבר צריכים לעשות צילום, אז זה צילום של CT או MRI של הלסתות, של מפרקי הלסתות, עם פה פתוח ועם פה סגור. אבל גם זה לא יעזור הרבה. דבר אחד שאני יכול להרגיע אותך, זה כמו שזה בא לפעמים, זה גם נעלם. אחרי תקופה מסוימת. והדבר הנוסף...
להתאזר עם איזה ויטמין, עם איזה משהו.
שום דבר, לא להתרגש מזה. זה רק מפריע לך באוזן, ואת שומעת את זה הרבה יותר מחזק, משום שזה מעביר את הכל ישר לאוזן, גם דרך העצם... וגם,
נכון.
וגם דרך ה... יש לנו הרי שאנחנו שומעים, יש לנו מה שנקרא air conduction, העברת הצליל דרך האוויר, שאת נכון. שומעת אותי עכשיו, זה עובר דרך האוויר, דרך הפרקסת, אבל יש גם את הוויברציות שעוברות דרך העצמות. כלומר, לפעמים אנחנו שומעים גם דרך העצם וגם דרך זה, אז את הרעש הזה את שומעת הרבה יותר חזק. אז קודם כל, אל תהיי מוטרדת, כי זה לא כואב, נכון?
לא, לא כואב, זה פשוט אין חשק לאכול.
אז תאכלי ותצפצפי על זה.
הרופאה חשבה גם על פיזיותרפיה.
אפשר לעשות פיזיותרפיה, יש תרגילים שמצמידים את הלשון לתקרת הפה ודוחפים את הלסת, זה לפעמים עוזר ולפעמים לא עוזר.
אני אגיד לך שאני נורא מפחדת מפיזיותרפיה, כי אם זה לא נכונה אז יכול להזיק ללא פתרון.
כן, אבל אם את הולכת לפיזיותרפיסטית, את הולכת לפיזיותרפיסטית שיש לה ניסיון בתרגול בדברים האלה. אבל אני לא... עוד פעם.
אני מאוד אקספטיק.
תראי, כמו שזה בא, אני אומר לך, בהרבה מאוד מקרים זה בא לתקופות, נעלם וחוזר. לא לפחד מזה. אם זה מאוד מפריע, לפעמים אפשר לעשות אצל רופא שיניים סד לילה. סד לילה זה סוג של פלטה ששמים אותה בלילה, כי הרבה פעמים אנחנו מהדקים את השיניים בלילה. וההידוק שיניים הזה מגרה את המפרקים. והרבה פעמים יש שינויים במפרקים, כמו שיש שינויים בברכיים ובכתפיים ובעמוד השדרה, לפעמים יש גם שינויים במשטח של המפרק, זה נקרא המפרק הטמפורומנדיבולרי, וזה עוד פעם, זאת הבעיה, כי אלה שני מפרקים של ימין ושמאל, שצריכים לעבוד בסינכרוניזציה מלאה.
מעניין שאני אני מרגישה את זה יותר בצד אחד. יותר בצד אחד.
זה יכול להיות כשהמסגר של הפה הוא לא סימטרי בשני הצדדים. כלומר, אם נגיד חסרים לך שיניים אחוריות בצד אחד, אז המפרקים האלה עובדים שצד אחד נסגר כאילו יותר מצד שני כדי לסגור את הפה או כדי ללעוס. וזה יכול לגרום לחוסר איזון בין המפרק הימני לשמאלי.
אני משתמשת הרבה שנים באיזה צד קטן בחלק התחתון, משני הצדדים, איפה שחסר איזה שן.
כן.
וזה פעם ראשונה, זה בנוסף לאלמנטים השייכים, כמובן מאליו, לגיל, אז בסדר, נחכה עד 119.
כן, בסדר, אל תדאגי, זה סביר להניח שבשלב מסוים זה, כי יש מקרים שאת אוכלת וזה לא קורה, נכון?
בדרך כלל ככה זה, למרות שאני לא אכלני גדולה, אבל איבדתי את ההנאה.
לא, אז תחזירי לעצמך את ההנאה. תקני לך דברים שאת אוהבת. מה שאת אוהבת, את אוהבת שוקולד, תקני שוקולד, את אוהבת דברים מלוכים, תקני דברים מלוכים. תקני לך דברים שאת אוהבת, ואל תאבדי את ההנאה. כי בגיל מבוגר לפעמים יורדים במשקל יותר מדי, וזה לא טוב.
נכון.
וזה לא טוב. בגיל מבוגר יותר טוב להיות קצת קצת יותר לכיוון של של שמנמנים, מאשר קצת קצת לכיוון יותר של שדופים ורזים.
נכון, שיהיה קצת שומן
לבין מכות. בדיוק, להגן על הגוף. אוקיי.
עזרת לי מאוד, תודה רבה.
כל טוב, לא לפחד מזה. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי משה ואני בן 50.
כן משה, אני איתך.
שאלה כללית אולי קצת לגבי נושא של סטרס מהעבודה.
כן.
ועניין של קולסטרול ועניינים קרדיולוגיים. אצלי יש עניין משפחתי של עניינים קרדיולוגיים ואני מטופל עם התוזת 40 כדי להוריד את הקולסטרול והספירין. ולאחרונה מצאתי עבודה שהיא דורשת ממני המון שעות עבודה, 12 שעות ביום, והמון המון המון סטרס, אבל בגילי בהייטק ומברכים על עבודה שמוצאים בגיל הזה.
נכון.
והדילמה שלי היא עד כמה, אם אני, לפחות מבחינה קרדיולוגית, האם אני מוגן עם התוזת והאספירין, או הסטרס, זה לא יעזור לי מבחינה קרדיולוגית ואני צריך לחשוב על זה.
תראה, סטרס הוא סטרס הוא סטרס הוא רע הוא רע הוא רע.
Mm-hmm.
עכשיו, הוא רע להרבה דברים. כמובן הוא לא טוב לאיך לחץ הדם שלך?
סביר, סביר, אני מודד וזה
איך בסדר. הסוכר?
בשליטה, הטריגליצרידים מאוד גבוהים, אבל ה-A1C והסוכר, הגלוקוז הם בנורמה.
תראה, טריגליצרידים גבוהים זה פונקציה של פחממות, זה לא פונקציה של שומנים.
נכון, אני משתדל ממש להימנע מפחממות ועדיין מטייל באזור 200 ולא רוצה לרדת.
אוקיי, תשמע, כדאי לנסות... בוא אני אגיד לך משהו. אם החיים שלך הם מתוחים, אז כדאי לנסות לתרגל תרגילי הרפיה. תרגילי הרפיה או תרגילים של מדיטציה... זה לא חייבת להיות מדיטציה הודית ולהגיד איזה מנטרות מהסנסקריפט. אפשר לשבת 10 דקות או 5 דקות בהפסקה בשקט, לעצום את העיניים, לנשום דרך האף, להוציא דרך הפה, במקום להגיד איזה מנטרה, לחשוב על האוויר שנכנס דרך האף ויורד לריאות, ואיך שמהריאות הוא יוצא החוצה, ולחשוב חשיבה שאם עם כל נשימה אני מכניס שקט, ועם כל נשיפה אני מוציא מתח, לעשות את זה 5 דקות, אפילו באמצע היום, אם אתה יוצא, חלק מהאנשים יוצאים לעשן סיגריה,
כן,
אז
כן.
אתה תתיישב על כיסא ותעשה את זה.
אהם.
ותתפלא כמה נשימות מורידות מתח.
וואו.
וכן.
זה מה שעזור לנו לשמור גם על הלב.
זה גם גורם לשמור על הלב, בדיוק. עכשיו, התוזת, אני מניח שאם אתה לוקח 40, הוא הוריד לך יפה את הקולסטרול.
נכון, נכון מאוד.
כן, ו...
כן, בזור 36. ה-HDL.
וואלה, יופי. והאספירין הוא שומר לך על הלב, והוא תרופה אם אתה חולה קרדיאלי, כלומר היו לך בעיות בלב.
כן, כבר צנתור, כבר ביקרתי במחלקת צנתורים.
אוקיי, בסדר גמור, אז אתה זהו, ותנסה לקחת את החיים יותר באיזי. לא, זה אפשר, זה עניין של מחשבה.
היום המודרניים מאתגרים, אבל נכון.
עניין של מחשבה, כן. אז הכי הרבה תגיד לעצמך, אם יש לי משימה, הכי הרבה אני אגמור אותה, ואני אשב עוד חצי שעה, אבל אני לא אלחץ לגמור אותה, כי אני רוצה ללכת הביתה בשעה 7 בערב.
כן, גם ככה שעות העבודה הן מאוד עמוסות ומוגברות, והן גם דורשות סטרס, אבל כמו שאתה אומר, אני צריך למצוא את הזמנים בהן.
בדיוק, נעשה לך את הפסק זמן, ואם אתה חייב לגמור משהו, תגיד לעצמך, אני אשב עוד שעה בשקט, בנחת, ולא אלחיץ את עצמי, כי הזמן רץ, ותודיע למי שאתה צריך להודיע שאתה מאחר הביתה.
בסדר גמור, ניתן לגברת לשמוע את ההקלטה.
כן, כן.
בסדר, בסדר. יופי, רב, תודה.
כל טוב, כל טוב, משה.
כל טוב, ביי ביי.
כן, העולם שלנו הוא עולם לחוץ, ואנחנו מלחיצים את עצמנו עוד יותר. כן, ומי איתנו על הקו?
קוראים לי אבי.
כן, אבי.
אני בגיל 76.
כן.
אני אגיד לך ממה אני סובל.
אוקיי.
לפני איזה 8-9 שנים... קיבלתי מין התקף של עיוורון. מה זה עיוורון? כאילו תשטוש בעיניים, אני אגיד לך כמו מה זה נראה, כמו שהולכים ועושים אצל רופא העיניים הגדלת אישונים.
בוא תחזור על המשפט האחרון, כי לא שמעתי אותו.
אני אומר, לפני 8-9 שנים קיבלתי מין התקף של תשטוש בעיניים.
כן. כמו מה זה היה, אמרת לי, ואז...
כמו הגדלת אישון אצל רופא העיניים.
כן, ברור לי.
זה התשטוש. לא משנה, הייתי אצל רופאים פה שם, היה לך אירוע מוחי, היה לך אירוע מוחי.
לא, שום אירוע מוחי, זה לא מתאים לאירוע מוחי.
רגע, שנייה. בקיצור, הייתי אצל איזה רופא עד שהוא מצא לי יצא נשמתי, הוא אמר לי, תשמע, יש לך מיגרנה שקוראים לה אורה.
אורה, כן.
אבל זה מיגרנה בלי כאב ראש. כל פעם היה אומר לי, אני אתן לך כדורים לכאב ראש, אמר לו, אבל אין לי כאב ראש. עכשיו, מה שקורה לי? כל 3 חודשים, 4 חודשים, חודשיים, הייתי מקבל את זה. אני יודע, 20-25 דקות, אם אני נוהג, אני עומד בצד, אני מרגיש מתי שזה מגיע, וזהו, קודם כל אני לא מפחד, אני לא טיפוס פחדן, זה לא מזיז לי, לא מפחד בכלל, אף על פי כן, בפעם הראשונה, השנייה, אתה נורא מפחד, פתאום נכון. אתה לא רואה שלטים של רחובות, לא כלום, לא משנה. בקיצור, ככה אני חי עם זה, הולך, חוזר, זהו. עשו לי MRI פעמיים, מצאו לי שיש לי סתימות כרוניות בראש. הם קוראים לזה סתימות כרוניות.
כן, זה נקרא שינויים אנגיופתיים.
כן, אין מה לעשות, מה אין מה לעשות, יש ניתוח, זה לא אין מה לעשות. מה שקורה לי כעת, שבמשך השבועיים האלה, אני קיבלתי את זה כבר 4 פעמים. במשך שבועיים, כי זה יותר קרוב. אתה מבין? יותר קרוב עם טיפה, עם טיפה, לא כאב ראש, אבל מעל העיניים, כאב כזה קטן. אז היום קיבלתי את זה עוד הפעם.
אתה שותה מספיק? כמה שתית היום?
לא, אתה צודק, זה אשתי כל הזמן רץ אחר, אתה צודק.
אז זה שאשתך רצה, זה לא יפתור לך את הבעיה. זה שתשתה הרבה יותר, זה יכול לעזור לך.
הבנתי. שאלה לי לך, למה עכשיו כדאי ללכת כאילו לעשות עוד MRI לפי ההצעה שלך, בגלל שההתקפים חוזרים לי?
אני לא הצעתי לך לעשות עוד MRI.
לא, אני רק שואל
אותך. אתה אומר לפי ההצעה שלך.
כן.
לא, אני לא הצעתי.
אני? אתה מציע.
לא, אני ממש לא מציע. אני מציע לשתות יותר, ואם זה חוזר לעתים קרובות,
כן.
אז לקחת אספירין. אחד יום כן ויום לא.
אז תקשיב, אני לוקח פלאביקס קבוע.
אוקיי, אז אתה לא שותה מספיק, זה העניין. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
כן.
זה לא קורה לך רק בנהיגה, זה קורה לך לפעמים שאתה יושב מול הטלוויזיה.
יושב מול טלוויזיה, יושב במסעדה, לא משנה איפה.
ברגע שזה קורה לך, תשתה כוס מים, תעצום את העיניים, ואז אתה תראה כל מיני דברים שגם בעיניים עצומות זזים לך.
מה זה זזים לי? לא הבנתי.
ברגע שזה קורה לך,
כן.
אתה יכול לעצום את העיניים.
כן.
ואז תראה כל מיני צבעים.
אה, כאילו בעיניים עצמם.
בעיניים עצומות, בדיוק.
כן.
ותהנה מזה. אני לא צוחק.
איזה נחמד.
אני ממש לא צוחק. יש אנשים צעירים שמלקקים בולים של LSD כדי לראות את הצבעים האלה.
יאללה. מה שאני רוצה להגיד לך, תקשיב טוב, מי זה אבי? אני נכה צהל, אני נכה ביטוח לאומי, אני עובד בניין, עובד בניין בלי עובדים.
כל הכבוד.
לא מסוגל לא לעבוד, אני מת אם אני לא עובד, אני מתחיל להשתגע. כל החברים שלי, רובם 80% כבר הלכו, כולם פנסיונרים, מאלה שלא הולכו עם פנסיונרים, ואני רק עובד. מת על העבודה, אתה יודע מה זה מת, אני בונה, אני מטייח, אני עושה הכל.
אוקיי, אני צריך אותך.
על אבל, יש לך את הטלפון שלי, הכל אני עושה.
תשמע.
הכל, מה שאתה רוצה אני עושה.
תשמע, תשמע אבי.
כן.
מה שיש לך נקרא אמיגרניק מייגרן. כלומר, מיגרנה ללא מיגרנה.
כן.
שזה באמת האורה. והיא באה לעתים קרובות, ואם אתה עוצם את העיניים ומתרכז לתוכה ותשתה הרבה, תשתה הרבה יותר. בעיקר אם אתה עובד עבודה פיזית, כן? כי בגיל 70 פלוס רפלקס העצמה יורד, ואז אנחנו לא מרגישים שאנחנו צמאים. וכשאדם יותר סמיך, השכיחות היא יותר גדולה. לכן שאלתי אותך יותר אם אתה שותה מספיק.
לא, 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 אתה צודק, אני אומר לך מראש. ממש לא, היום שתיתי חצי כוס בבוקר ויצאתי מהבית, זהו.
נו, אז מה החוכמה?
שזה צלצלתי לשאול אותך, ואני אשמע בדיוק מה שאתה אומר, אני אשתה יותר, פלאביס אני לוקח קבוע.
אז הרגע אתה הולך ושותה כוס מים.
על הכיפק.
ובעוד שעתיים עוד כוס מים, והיום זה לא יחזור לך.
הבנתי, אז אתה אומר שזה בגלל השתייה התחיל...
לא בגלל, אבל זה פקטור מאוד חשוב. וברגע שאנחנו שותים פחות, ואחרי גיל 70, יש, כבר אחרי גיל 60 גם, יש פחות צורך לשתות. אנשים שותים פחות. ואז הדם יותר סמיך. וחלק מהתופעה היא תופעה שקשורה לזרימת דם לעיניים.
לא, כי התפלאתי שההתקפים הם יותר, בתדירות יותר גבוהה, הבנת? רק בגלל זה. אני אומר, שבועיים האלה ארבע פעמים. אני כל חודשיים שלוש מקבל התקף אחד. שזה אני אותם, אמרת, אני אצלצל ואני אתייעץ איתך.
אוקיי, אז תהיה רגוע, אבל תשתה.
טוב, אם תצטרך אותי, אדון פרופסור.
אני צוחק.
מתי שאתה רוצה, אני מאוד מודה לך, אתה בן אדם הכי נחמד שהכרתי בחיים.
אז זהו, לא הכרת אותי.
הכרתי אותך. אני מודה לך על הכל,
כל טוב, אבי, כל טוב.
תודה.
כן. כן, רבותיי, אנחנו יוצאים לפינת מחקר, מחקר אחד קטן.
ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
טוב, והיום אני רוצה לספר לכם על מחקר שקשור לקנאביס רפואי. קנאביס רפואי זה אותו וויד, אותו חשיש, אותו מריחואנה, אותם סמים שמקבלים ברישיון ונותנים אותם בדרך כלל לאנשי כאב. אני רוצה לספר לכם על מטה-אנליזה, ואני רוצה עוד פעם להקדים, המאזינים הקבועים שלי כבר יודעים מה זה מטה-אנליזה. מטה-אנליזה זה שבודקים מספר גדול של מחקרים, של ניסויים קליניים, מרכזים את כל התוצאות, ובודקים את זה כאילו שזה מחקר אחד. מוציאים, מסיקים את המסקנות, כאילו שמדובר במקרה אחד, אבל יש להם המון 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 מקרים. ובאמת סקירה מדעית רחבה שהתפרסמה בכתב העת ג'אמה, ג'אמה זה אחד מהז'ורנלים הרפואיים המכובדים ביותר שישנם בעולם, היא בחנה יותר מ-2500 ניסויים קליניים, 2500 מחקרים והנחיות רפואיות במשך 15 שנה גם בארצות הברית וגם בקנדה. והמטרה הייתה באמת לבדוק האם קנאביס רפואי באמת פותר בעיה של כאב, עוזר לכאבים, אם יש הוכחות מדעיות, אם אין הוכחות מדעיות. ומסתבר שהממצא המרכזי במחקר הזה הוא שאין ראיות חד משמעיות לכך שקנאביס רפואי הוא יעיל ברוב המקרים שלשם זה נותנים אותם. כלומר, חרדה, קשיי שמה, כאבים חריפים, כאבי סרטן, פרקינסון, גלאוקומה, דלקת פרקים, הוא לא, אין הוכחות חד משמעיות שהוא באמת עוזר. יותר מאוחר אני אגיד לכם למה מרגישים לפעמים יותר טוב. איפה כן מצאו תועלת ועזרה? מצאו תועלת ועזרה במצבים כמו חרדות מאוד מאוד קשות, כי הוא מרגיע. מצאו כשחולים מקבלים חמותרפיה ויש להם בחילות קשות, זה עזר לחולים עם בחילות קשות. זה עוזר לחלק מילדים עם אפילפסיה, ילדים עם אפילפסיה שקשה להשתלט עליה בכדורים, אז טיפול בקנאביס עוזר להם. זה עוזר לפתוח תיאבון אצל חולים קשים עם דיכוי תיאבון, כמו חולי איידס או חולים מהמחלות מהסוג האלה. אבל למעשה במחלות אחרות הוא לא עוזר. עכשיו, הקשר לכאב הוא קשר בעייתי. כי בכל כאב, וההמלצות הם גם, לא, גם של משרד הבריאות שלנו, לא לתת קנאביס כקו ראשון לטיפול. כלומר, אם בא מישהו עם כאבים, לנסות קודם דברים אחרים, אפילו לנסות קודם נרקוטיקה, לפני שנותנים לו קנאביס. בפרט מזהירים מעישון קנאביס, כי האישון הוא בדרך כלל ביחד עם טבק, מערבבים את זה, והוא יכול לעשות כל מיני בעיות נשימתיות. אז בכאבים כרוניים שהם לא סרטניים, אולי זה יכול קצת לעזור אם נותנים הרבה THC, פחות CBD. THC זה החלק היותר פסיכואקטיבי. CBD הוא החלק היותר מרגיע והחלק היותר גם שמשפיע נגד כאבים. והחוכמה היא השילוב של החומרים האלה. וב-CBD משפיע יותר טוב על חרדה. וכשמורידים חרדה, מורידים כאב. כלומר, חלק גדול מהשיפור בכאבים הם בגלל השיפור בחרדה. ודבר אחר נוסף שגילו באותו סקר של 250 מחקרים, זה שעד 30% מהמשתמשים מפתחים לפעמים תסמינים של גמילה. כלומר, מתמכרים ויש להם מהקנאביס הרפואי התמכרות לתרופה. אז זהו רבותיי, צריך לקחת בחשבון, אני גם בתור רופא שרשם הרבה קנאביס וקיבל רישיון ממשרד הבריאות לרשום קנאביס, יכול להגיד לכם, הרבה מאוד אנשים לא נהנים מהתרופה, הרבה מאוד אנשים מקבלים את הרישיון ומפסיקים, הרבה מאוד צעירים מביאים את הסבתא על כיסא גלגלים וטוענים שכואב לה שתקבל קנאביס, הסבתא מסכימה שהנכדים יבואו לבקר אותה והיא תיתן להם לעשן קצת, אבל צריך לחשוב פעמיים, שלוש, לפני שרושמים קנאביס עם יד חופשית, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה. עם מי אני?
משה, בן 79.
כן.
השאלה שלי, אני הרבה שנים, אני הולך לחדר כושר 3 פעמים בשבוע, הרבה שנים הייתי שוקל 74, בין 74 ל-74 וחצי קילו.
כן.
עכשיו, ב4 חודשים האחרונים, אני כל הזמן, אני אחרי המקלחת בקנטר, אני כל פעם נשקל. אני רואה כל הזמן יורד, עכשיו אני שוקל 69. השאלה שלי...
סליחה, במשך כמה זמן ירדת מ-74 ל-69?
בערך איזה 5 חודשים ככה.
כלומר, קילו בחודש זה הרבה, כן.
אז השאלה שלי, איזה בדיקות אני צריך לבקש? כי אני הלכתי לרופא, והוא אומר, זה בסדר, זה ככה, זה רגיל, אני לא יודע. הוא לא תייחס לזה כמו ברצין. הלכתי פעמיים, הוא אומר לי אותה תשובה.
איך מצב...
אם זה ימשיך להחמיר, אז אנחנו...
איך מצב הרוח שלך?
מצב הרוח בסדר, רגיל. אני אוכל רגיל כמו כל הזמן, ו...
תראה, צריך לחשוב על שני דברים.
איזה בדיקות צריך לבקש ממנו כדי לוודא שהכל תקין?
אתה לא יכול לבקש ממנו. מה שאתה צריך לעשות זה לעשות קודם כל בדיקות כלליות. את כל הבדיקות של חלבוני אדם, של שומני אדם, של תפקודי כבד, של תפקודי כליות, של סמנים דלקתיים. כלומר, בדיקות כלליות מאוד מאוד נרחבות מצד אחד. מצד שני, מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לתזונאית בקופת חולים, לדיאטנית, שתבדוק את הקלוריות שאתה אוכל. כי בדרך כלל, בגיל מבוגר, התיאבון שלנו יורד. אצל הרבה, אצל רוב האנשים, אצל רוב האנשים יש ירידה בתיאבון, ואז אוכלים פחות וסבעים יותר מהר. אצל חלק מהאנשים בגיל מבוגר הכל יורד, כמו שהראייה יורדת, השמיעה יורדת, הזיכרון יורד, כך גם הספיגה, הספיגה של האוכל יורדת, ואז אנחנו סופגים פחות.
זה, זה לא מה שהשתנה אצלי שאני עכשיו שמתי לב, זה, שהייתי שוקל ככה, הייתי הולך אולי כל יומיים נכנס לשירותים. עכשיו כמעט כל יום לא הולך, כמעט. אבל רגיל ככה, בלי
כן.
כל תקין.
אז מה שצריך לעשות, קודם כל זה בדיקות כלליות.
זה הספיגה, כשאתה אומר, זה באמת אתה צודק.
כן, אבל זאת ההבחנה האחרונה. קודם כל צריך לשלול דבר אחר, כי ירידה של קילוגרם במשקל היא ירידה יותר מדי קיצונית. אז אם ישנם אנשים בדיכאון, בדיכאון קשה אבל, אז יש ירידה מהירה במשקל, זה לא המקרה שלך. ואם אנשים לא אוכלים, אז אומרים, תשמע, אין לי תאבון. אז אין לך תאבון, אתה אוכל פחות ואתה יורד במשקל, זה לא אצלך.
לא.
ומה שיכול להיות, ולכן צריך באמת, אם ירדת קילו בחודש, צריך לעשות בדיקות כלליות, לעשות קודם כל את כל הבדיקות הכלליות, ואם לא מוצאים שום דבר, אז צריכים לעשות אולטרסאונד של הבטן, וצילום חזה, ולהמשיך עם בדיקות נוספות.
כל הדברים האלה. אוקיי, לא, כן. כי הבדיקות דם שעשיתי באפריל, הוא מסתכל על הבדיקות דם, אומר לי, הבדיקות דם שלך הכל בסדר.
מאפריל עברו 10 חודשים.
נכון, כי פעם בשנה נעשה באפריל, כן, כי נותנים פעם בשנה.
8 חודשים, סליחה, כן.
כן.
לא נותנים פעם בשנה, בגיל 79 יכולים לתת גם פעם בחצי שנה.
אוקיי.
ואם לא, אז תבקש לעבור לרופא אחר.
אוקיי, אז לבקש בדיקות כלליות כאילו.
כן, לעשות כל הבדיקות הכלליות, כולל בדיקות של יותר מתוחכמות, לא רק שומנים בדם, תפקודי כבד, תפקודי כליות.
לא, כל זה יש לי תקין, השומנים בדם, כי אני לוקח נגד קולסטרול גם כן, אני לוקח ליפיטור, 10 מיליגרם כבר יותר מ-30 שנה, אני ככה. זה מאזן לי את
השומנים בדם.
יסילין וכל השומנים, כן. זה מאזן, לא יצא טוב.
אוקיי, אבל מה שחשוב זה לעשות בדיקות יותר מתוחכמות, כן? גם לבדוק בדיקות ששוללות שישנה איזה מחלת דם, או איזה מחלת, או חס וחלילה מחלה גידולית, או משהו כזה. אז את כל הבדיקות.
אבל איזה בדיקה ספציפית שאני יכול...
אני לא יכול להגיד לך בדיקה ספציפית. אני יודע, שרשראות קצרות, קטנות, שרשראות גדולות, כל מיני בדיקות שהן בדיקות שהרופא צריך. אתה לא יכול לבוא לרופא עם רשימה של בדיקות. תגיד לו, אני רוצה שתבדוק לי, כי אני יורד במשקל קילו בחודש, ואני אוכל רגיל, ואני שותה מספיק.
נכון.
וכן, ותשלח אותי לכל הבדיקות ששללו, כשיש לי מחלה גידולית, שיש לי מחלה דלקתית, שיש לי מחלה אוטואימיונית.
אוקיי. טוב, בינתיים אני ממשיך ללכת לחדר כושר רגיל.
זה בטח, תמשיך, זה חשוב.
בסדר, לא מרגיש שום דבר רע. טוב.
זה סימן טוב מאוד. אבל קילו בחודש זה יותר מדי הרבה.
אוקיי, תודה, אני מודה לך מאוד.
כל טוב, משה, כל טוב.
כל טוב שם.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
צהריים
טובים.
צהריים מצוינים.
אני בת 83.
כן, איך קוראים לך?
רותי.
כן, רותי.
עכשיו, אני לא אספר לך את כל התלאות שלי, אבל יש לי עכשיו בעיה רצינית. אני מילדות... היו נאלצו בהדסה ירושלים להוציא את העין הימנית. כן. ואני עם פרוטזה. העין כן. השנייה חטפה, אני חושבת שזה לאחר חצבת. לא בטוחה, לא בטוחה. אולי בגלל משהו אחר. בסדר, הסתדרתי.
מה היא חטפה העין השנייה?
אחרי החצבת, אני חושבת.
את מדברת על העין על העין שהוצאה לא. או על העין הבריאה?
העין הבריאה.
מה קרה לעין הבריאה אחרי החצבת? מה קרה לה?
אני חושבת שקיבלתי קרנית אחורה, אבל הסתדרתי. אוקיי. ועכשיו הקרנית היא מאוד אחורה, הראייה שלי הולכת ופוחתת.
ודאי. את צריכה השתלת קרנית.
לא דיברו, אמרו שזה מסוכן מדי, קשה מדי. הקרנית שלי לא...
כן, אבל אם הקרנית תחורה, ואם ישתילו לך קרנית, את תראי טוב, ויש לך רק עין אחת.
הוא בכלל לא דיבר על זה, ההפך. הוא רוצה שאני אעשה, וזה אחד הרופאים הבכירים, שאני ויתרתי אפילו על בית חולים, לא רציתי, לא יודעת מי ייכנס לניתוח, אז בחרתי בו. עכשיו,
מה הוא רוצה לעשות?
קטרקט.
אבל קטרקט, אם יש לך את הקרנית אחורה או העדשה אחורה?
אתה תרשה לי רגע לראות?
קרנית אחורה, קטרקט לא יעזור. עדשה אחורה, קטרקט ירפא.
אתה מרשה לי רגע לגשת?
אני מרשה, ודאי שאני מרשה, איזה שאלה.
תודה רבה.
אני רק רוצה להסביר בינתיים למאזינים.
עכשיו, רגע, במשך הזמן, בעשור האחרון, או אפילו קודם, אני חטפתי הרפס.
בעין?
כן, בעין הבריאה. בוא נתייחס רק לשמאלית. אין, ימנית אין לי.
אוקיי, אבל עוד פעם, חשוב לי לדעת אם מדובר בקרנית או בהרדשה.
אתה כל כך צודק.
העדשה, אם יעשו לך קטרקט, את תראי טוב. העדשה נמצאת מאחורי הקרנית. הקרנית זה הקרום שעוטף את העין מלפנים.
אתה כותב ככה, סליחה, עין יחידה, קרנית אחורה, סיכון מוגבר. וזה מה שהרג אותי.
קרנית אחורה. אז אם קרנית אחורה, מה קורה לעדשה?
עושה לי קטרקט.
ורואים שהעדשה מעבר לקרנית אחורה גם היא?
מי? הקרנית?
לא, הקרנית היא אחורה. עכשיו, נכון. אם הקרנית אחורה והעדשה אחורה, אז זה כאילו שאת עם שני וילונות לפני העיניים. אם רק הקרנית אחורה או רק העדשה אחורה, את כאילו עם וילון אחד לפני העיניים.
הבנתי.
אז יכול מאוד להיות שאם העדשה שלך אחורה ויעשו כן. לך ניתוח קטרקט, כן. אז מה שיהיה זה שהעין תראי יותר טוב, לא תראי רגיל, אבל תראי יותר טוב, כי האחירות שנובעת מהקטרקט היא תיעלם, אבל האחירות שנובעת מהאחירות של של הקרנית לא תיעלם.
הוא אמר, אני שאלתי אותו, אז הוא אמר, בעין שלך זה מסובך גם לקבי הקטרקט, וגם לקבי, יש לך עין בצורה כזאת, והמון צלקות. יש לי המון צלקות בעין. ואז הוא אמר לי, זה לא בא בחשבון, ויש לך עין בעייתית, ולא כדאי. עכשיו, אני שומעת את התוכניות שלך, המון תודה רבה, אתה מתנה בשבילנו.
תודה
רבה. אתה תמיד אומר, לסכין יש תמיד זמן. עכשיו, אני בינתיים מסתדרת. עכשיו, אנחנו איזה 3 או 4 או 5 שנים, תמיד הרופא שהייתי אצלו, ולאחרונה גם, אמר, את יודעת מה? את מסתדרת, את רואה טלוויזיה, בואי. עכשיו, החודש הזה, חודשיים, יש ירידה. ואני, מה שאני מפחדת, זה שתהיה ירידה שאחר כך יהיה מאוחר.
תראי, מאוחר אני לא חושב שיכול להיות. אם העדשה האחורה, הקרנית האחורה היא אחורה, לא רוצים להחליף לך קרנית. רוצים רק לעשות קטרקט. לעשות קטרקט אפשר גם בעוד חצי שנה.
זהו, כשהוא בדק אותי, הוא ראה שהראייה שלי יורדת. יש סימנים שהירידה...
בוודאי, משום שכשיש קטרקט, יש ירידה בראייה.
כן,
יש ירידה בחדות הראייה.
נכון, אבל אתה יודע, לא הם הרי משווים מה היה ומה עכשיו. אז הוא אומר, יש ירידה. אבל הוא אמר לי, תשמעי, זה לא דחוף.
בואי נגיד ככה, רותי. נגיד שאת רואה היום 60% מראייה. נגיד 60%.
כן.
30%, אני נותן לך דוגמה, 30% זה בגלל האחירות של הקרנית.
כן.
30% זה בגלל האחירות של העדשה.
כן.
אם עושים לך קטרקט, את תראי 30% יותר טוב, כי יחליפו לך את העדשה. את הקרנית הם אומרים שאי אפשר לך.
אי אפשר, והרופא בכיר מאוד.
לא, לא, בסדר גמור, אני מסמך עליו יותר מאשר עליי.
נכון.
אז עכשיו, להחליף, אם צריכים להחליף, אז עקרונית צריך לעשות ניתוח של קטרקט, ואחר כך, אם אפשר, אז גם לעשות השתלת קרנית. אם לא, ואם ישפרו, אם ב-30% זה בגלל ההדשה, אז את תראי ב-30% יותר טוב. עכשיו הניתוח, את צריכה להחליט אם את רוצה לקחת את הריסק או לא לקחת את הריסק.
נכון, זה משגע כן. אותי.
כן, אבל אף אחד לא יכול לקחת את האחריות במקומך. ואם את אומרת לי, תשמע פרופסור קרסו, אני רואה, אני מסתדרת טוב, אז אני הייתי מחכה עוד, כי את ההדשה תמיד אפשר להחליף.
אז את לא אומרת שבזמן, בעוד חצי שנה, שנה, אני אראה פחות ופחות ואני לא אסתדר.
את יכולה, ואם לא תסתדרי, את תמיד יכולה לעשות ניתוח קטרקט בעוד חצי שנה או שנה. זה לא, זה לא, אם את מסתדרת ואת רואה, ניתוח קטרקט הוא ניתוח שמשפר את איכות הראייה, הוא משפר את איכות החיים.
הבעיה שלי עכשיו זה בחושך, בחושך, הסינבורים. יש לי סינבור בבוקר שאני יוצאת מהשמש, יש לי סינבור חזק.
כן.
אבל, ובחושך אני בחורה אמיצה, טיילתי, הלכתי, ועכשיו קשה לי, קשה לי, אני קודם כל אני פוחדת לפול.
בוודאי, זה... בוודאי, את רואה, כן.
כן. כן, עכשיו זהו, זה ש... הוא גם כתב שיש לזה סיכון מוגבר.
נו, בוודאי, כי יש לך, קודם כל ברגע שיש עין אחת, אז יש סיכון מוגבר לכל מיני דברים.
נכון, כל ניתוח הוא
בסוכן. אם את הולכת לרופא שהוא רופא טוב, לא משנה מי, ואת יודעת ואת שמעת, אז את יכולה להיות שקטה, אבל ניתוח קטרקט, אם מדובר בניתוח קטרקט, ואת מסתדרת טוב בלי, אפשר לדחות אותו חד משמעית.
איזה יופי. איזה יופי, כי קבעתי כבר ניתוח.
כן.
קבעתי ניתוח, ואני בזמן האחרון...
מהססת.
כן, אתה מלמד אותנו הרבה דברים. לא, אני פשוט אני נכנסת לחרדות, ואני בחורה אמיצה. זה לא...
כן.
בחורה אמיצה. ישר אמרתי, יאללה, עושים. אבל אחר כך אני אומרת, רגע, אבל... אני רואה את המכוניות, אני לא
נוהגת. אם את רואה, לא, ודאי שאת לא נוהגת, אבל אם את רואה ואם את מסתדרת, אז ניתוח קטרקט אפשר לדחות, חד משמעית. אוקיי?
עכשיו, תעזור לי רק בדבר אחד.
כן.
רק בדבר אחד. אם אני צודקת או לא צודקת, אבל אני יודעת שקשה לך לענות לי. אני נפגשתי עם מנהל המחלקה, לא חשוב.
כן, כן, בסדר, ו?
והוא הבטיח לי, אמר לי, תראי, אני כזאת, אני לא נותן לכל רופא לגש. תשמחי אלינו, וזה יהיה בסדר, ואמרתי לו, אתה מבטיח שאתה נכנס לניתוח? אז הוא אמר לי, כן, אבל אחר כך חשבתי לעצמי, רגע אחד, זה בית חולים, הוא לא חתם לי שהוא יעשה, הוא יכול להיות שהוא לא יצא לו, יכול להיות שהוא שולח מישהו שהוא סומך עליו, אז העדפתי הרופא בכיר ביותר בתל אביב, שאני יודעת שהוא ייכנס לניתוח.
בדרך כלל שרופא, זאת אפשרות אחת, ללכת באופן פרטי.
אני עכשיו בפרטי. בפרטי, כי אני יודעת שהוא יעשה את הניתוח.
אבל הוא יבטיח לך שגם בבית חולים הוא יעשה לך את הניתוח.
אתה יודע, זה היה במרומה, זה היה בסדר.
תראי, אם את, תראי, תראי, רופא שמבטיח בדרך כלל, והוא רופא בכיר, מהיכרותים, 90% מרופאים בכירים, אם הם מבטיחים שהם ייכנסו לניתוח, הם נכנסים לניתוח. זה אני יכול להגיד לך תראי, זה... כן.
כן.
את יכולה להיות שקטה. ואם לא, תלכי באופן פרטי. בכל זאת, יש לך עין אחת, שווה לשמור עליה, תלכי אליו באופן פרטי. שעשה לך את הניתוח באופן פרטי.
לשמר אותך, אלוהים. אלוהים, רק שתהיה בריא.
תודה רבה. תודה רותי.
תודה לך, אנחנו כל יום ששומעים אותך, רק מברכים אותך.
תודה רבה רותי, תודה. כן, אוקיי. מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו, שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
גם אני מברך אותך.
תודה רבה, אכן.
שמי יוסי.
כן.
ואני בן 77.
כן, אני איתך, יוסי.
לפני ארבע שנים עשיתי פיצית ראש.
עשית מה? סיטי ראש? מה עשית?
פיצית ראש.
פט-סיטי.
פט-סיטי, כן.
אוקיי. פט-סיטי של הראש, כן.
וזה היה חשש לפרקינסון.
אוקיי.
עכשיו, ואני לוקח כדורים.
כן.
וממשיך לראות לי, רועדים לי הידיים.
אחד.
אבל לא כל הזמן.
לפני כמה שנים עשית את הפט-סיטי?
ארבע שנים. שלוש שנים, סליחה.
שלוש שנים, ויש החמרה גדולה בשלוש השנים האחרונות?
לא גדולה, וזה רק בצד שמאל.
אוקיי. יש לך, יש, תראה, פרקינסון מתחיל בצד אחד, והייך עובר לצד שני. ואת פרקינסון, בהרבה מאוד מקרים, מתקדם מאוד 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 לאט. אתה מקבל גם טיפול, מה אתה לוקח?
כדור, רצידין פרימה.
איזה כדור?
רסיג'לין טרימה.
רסיג'לין, כן.
כן.
רק את זה טיפול מונע, וחוץ מזה אתה מקבל עוד משהו?
לא.
אוקיי. בסדר גמור, אז יש לך פרקינסון בצורה מאוד מאוד קלה. נתנו לך טיפול שאנחנו מאמינים שהוא מעכב את התפתחות המחלה, ורק תישאר במעקב אצל הרופא הנוירולוג שלך. פעם בחצי שנה, פעם בשנה, תלך לבקר אותו.
אוקיי. טוב. וזהו, רק לקחת את הכדור פעם אחת ביום וזהו?
זה הכל. תשמע, אם אתה ערד, מפריע לך מאוד?
לא מפריע מאוד.
נו, אז אם אתה מסתדר עם זה, במקום לתת לך עוד תרופות, זה הדבר הכי טוב.
אוקיי.
עכשיו, בפט-סיטי מצאו את ה... מצאו שהפט-סיטי מתאים לפרקינסון?
לא, הייתי את כמה רופאים, אחד אומר לי, זה לא פרקינסון, זה הקרינה, ואף אחד לא אמר לי, זה פרקינסון, רק הרופא, הפרופסור הראשון שהייתי, הוא אמר לי זה.
אבל הוא אמר לך את זה לפי הפט-סיטי?
כן, לפי הפט-סיטי.
אוקיי, בסדר גמור, בפט-סיטי אפשר לראות. אפשר לראות.
הוא אמר לי, זה רק נקודה קטנה, אבל כשהייתי את זה מישהו אחר, אמר לי, לא, זה רק קרינות.
אוקיי, תשמע, אם עברו שלוש שנים וההתקדמות היא קטנה ביותר, תמשיך עם הרסיג'ילין שלא יכול להזיק, ותהיה בריא עד 120.
אני מאוד מודה לך פה, וזה קרה.
כל טוב, יוסי.
חג חנוכה שמח.
חג חנוכה שמח, כן. מי עוד איתנו? אחרון, 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 חביב. הלו?
שלום.
שלום. יש לנו כמה דקות, אז בואי נעשה את זה בזריזות, כן.
מדברת שושנה, אני בת 73.
כן, שושנה.
ראיתי שכבר שאלו שאלה על טינטון, אבל אני לא ידעתי, אבל גם לא ענה לי על הכל. אז יש לי טינטון מזה חודשיים.
כן. קבוע?
קבוע, ומעיר אותי בלילה, ובמיוחד בבוקר זה חזק, ואני לא יודעת מה עושים עם זה. אז יש לי גם משהו בעיה במפרקי הלסת, אבל הרופא פה ולסת שלל שיש קשר.
לא, זה לא קשור בדרך כלל טינטון. תראי, מה שאפשר לעשות, לטינטול אין טיפול.
כן.
אבל יש אפשרות להסיח אותו, יש אפשרות להתקין מתקן.
מיסוך כזה.
מיסוך, זה דבר אחד. דבר שני שאני יכול להציע זה לקחת תרופות ממשפחת ה-SSRI. עכשיו אני רוצה רק להסביר. SSRI זה כדורים שנותנים אותם בדרך כלל לחרדה ולדיכאון. אז מה הקשר לטינטון? הקשר לטינטון הוא שהכדורים האלה מורידים את הסבל. כלומר, מה שמפריע לך עכשיו יפריע לך הרבה פחות. את יהיה טינטון, אבל את תוכלי לחיות איתו והוא פחות יטריד אותך, הוא פחות ישגע אותך.
כן, אבל יכול גם לעבור?
אם הוא כל הזמן, כל הזמן, באופן נדיר הוא יכול לעבור, לא תמיד הוא עובר, הסיכוי שהוא יעבור הוא קטן, אבל לפעמים מתרגלים אליו, ועם ה-SSRI הרבה יותר קל לסבול אותו. אפשרות אחרת בלילה, שימי אוזניות עם 103 FM, ותשמעי מוזיקה, שאת שומעת מוזיקה, או שיש רעש חיצוני, את פחות משומעת את הטינטון.
נכון.
אז 103 FM בלילה, יש לך מוזיקה, יש לך דיבורים על חלש, ותשני עד הבוקר.
כן.
כן. אבל SSRI יכול לעזור לך.
טוב.
בכמות קטנה, בכמות קטנה, חצי כדור.
כן, אני לא לוקחת תרופות בכלל, אבל...
אז זה בסדר, שווה לנסות, אם זה מטריד אותך, שווה לנסות, יהיה לך איכות חיים יותר טובה.
יש משהו חלש כזה יותר? לא.
החלש זה חצי כמות, חצי כדור.
אוקיי.
אוקיי?
אחד ביום כזה?
חצי ביום. תתחילי בחצי ביום.
טוב, ננסה, תודה.
אוקיי, שושנה, כל טוב. זהו, רבותיי. סיימנו, ולא לפני שאני אאחל לכם חג שמח, ואגיד תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר שאחראי לדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי לפייסבוק לייף, לשקד מורק שאחראית על השידור ב-103 FM ולאמג'ד בדר ב-104.5 FM. זהו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז סוף שבוע טוב, חג אורים שמח, שיהיה לנו במדינה הרבה אור, הרבה אור אחרי החושך הגדול שהיה לנו, ושיהיו בשורות טובות, ואנחנו נתראה באותו מקום, בשבוע הבא, ביום שישי, באחד בצהריים, להתראות.